שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
עירובין קובדלת ומודלת במשנה. אומרת המשנה, בוזקין מלח על גבי כבש, מפררים ומפזרים מלח על גבי הכבש, מסביר רש"י, כדי שהכהנים לא יחליקו בו. הכבש היה חלק, וכאשר יורדים גשמים, יש חשש שמא יחליקו בו הכהנים. לכן מפזרים על גבי הכבש מלח, כדי שהכהנים לא יחליקו בו, ועל כך משמיעה המשנה שמותר לפזר את המלח אפילו בשבת. בגמרא נלמד מה החידוש שבדבר. הרמב"ם מסביר שהכבש היה חלק מחמת שומן שזב עליו בבשר הקודשים. עוד אומרת המשנה, וממלאים מבורה גדולה ומבורה גדול בגלגל בשבת. שתי בורות מים היו בלשכות שבעזרה. מסביר רש"י, אחד נקרא בור הגולה, מסביר התוספות שריד, בנו אותו עולי הגולה מבבל, והוא היה מספק מים לעזרה, מסביר רבינו יוינוסון, והבור השני היה נקרא בור הגדול. הוא היה משמש, מסביר רבינו יוינוסון, כדי לשקע בתוכו את הכיור, כדי שמימיו לא ייפסלו בלינה. לכן הוא היה צריך להיות גדול, כדי שיהיה אפשר להכניס לתוכו את הכיור. על כך אומרת המשנה, ממלאים מבור הגולה ומבור הגדול בגלגל בשבת. מה החידוש? מסביר רש"י, אבל במדינה לא. תימא מפורש בגמרא, משום שמא ימלא לגינתו ולחורבתו. לכן במדינה לא, אבל במקדש כן. אין שבוס במקדש. עוד אומרת המשנה, וממלאים מבאר הקר ביום טוב. ממלאים מים מבאר שנקרא קר, לשון מקור. נלמד על כך בגמרא, דווקא ביום טוב ולא בשבת. אומרת הגמרא, רומי לרבי כמפשרון ילרוב אתנן, בוזקין מלח על גבי הכבש בשביל שלא יחליקו. במקדש אין, במדינה לא. רק במקדש מותר לפזר מלח על גבי הכבש, אבל במדינה אסור. על כך מקשה הגמרא, ורמינו חצר שנתקלקלה במימי גשמים מביא תבן ומרדה בה. חצר שנתקלקלה במימי גשמים ומביא תבן ושוטח על פני קרקע החצר. אז הנה אנחנו רואים שמותר לשטוח תבן, ולכאורה הוא הדין מלח, על גבי קרקע, לא רק במקדש אלא גם במדינה. מיישב את הגמרא, שייני תבן דלוי מבטל. יש הבדל, מלח אסור ותבן מותר. מה ההבדל? תבן הוא לא מבטל. תבן, אומר רש"י, הוא צריך את התבן כדי להכיל את התבן לבהמתו, כדי לעשות מהתבן טיט. ממילא אף על פי שהוא שטח את התבן על גבי החצר, הוא לא מבטל אותו. הוא לא מבטל אותו, אין חשש להשווי גומויס, אין חשש לבניין בשבת. אבל מלח, מלח אחרי ששטחו אותו על גבי קרקע הוא נמאס, הוא כבר לא ראוי לכלום. ממילא יש בו חשש של בוינה, כי הוא מבטל את המלח על גבי הקרקע שהוא פיזר אותו שם. אומר לרב אחי ברי דרוב אל רב אשי, אי מלח אי חידומי. אותו מלח שאתה אומר שאסור לפזר אותו בשבת במדינו, איך מדובר? אי דמבטלי, אם מדובר שהוא ביטל את המלח הזה, אם כן, כמו יוסיף הבניין, אומר רש"י, הוא מוסיף על הבניין, גם בכל אסור להוסיף על הבניין של בית המקדוש. בית המקדוש צריך להיות כפי שהוא נמסר לדוד על ידי הקדוש ברוך הוא בדיוק, ולא להוסיף על כך, כמו שכתוב, הכל בכתב מיד השם עולה יסקיל. אז גם בכל אסור, לא רק בשבת. ויד אלוהי כמבט לי, כואב וחציצה, בין רגלי הכהנים לבין הכבש. אם הוא לא מבטל את המלח על גבי כבש, אם כן, אמנם ניצלנו מהבעיה של מויסיף על בינן בית המקדוש, אבל יש בעיה אחרת. רגלי הכהנים אינם מונחים על גבי רצפת הכבש, וזה בעיה של חציצה. רש"י מביא לכך את המשנה בזבוכים תסבוב ומודבייס, שכתוב שם כל הזבחים שקיבל דמן, דהיינו שעשו עבודה בשעה שהוא היה עומד על גבי כלי, על גבי רגל בהמה, על גבי רגל חברו, פסול, כי יש חציצה. אומרת הגמרא, בואי לא חסי איבורים לכבש דלווה ואידו היא, הולכת איברים לכבש לא נחשבת לעבודה, אם אין לאין בפסול של חציצה, אז מדובר שפיזרו את המלח על גבי כבש בשעה שהכהנים מוליכים את האיברים על גבי כבש. אומרת הגמרא, ולוי וכי הולכת איברים בכבש לא נחשבת לעבודה, ואוקסי ואיקרי והכהן עשה הכל וכתירה מזבחו, ואומר מר זו הולכת איברים לכבש. אז הנה רואים מזה שכתוב והקריב הכהן, שהעבודה הזאת קשרה דווקא בכהנים. שמע, מנה שזה נחשב לעבודה. אם זה נחשב לעבודה, אז גם חציצה פוסלת. אז אם כן, אם הוא לא מבטל את המלח, יש בעיה של חציצה. אומרת הגמרא, אלוהים בואי לא חס עצים למערוכו. היו מכינים מערכה, מדי בוקר. הולכת העצים למערכה אינה נחשבת לעבודה, ואז פיזרו מלח כשהכהנים לא יחליקו. נו, אם ככה, אם מדובר שהוא לא ביטל את המלח, אז גם במדינה שיהיה מותר, לא רק במקדוש, אין כאן בעיה של השבוי הגומויס. הרי אם הוא ביטל אסור, כי זה מויסית על בין הביס המקדוש, בהכרח שהוא לא ביטל, אז גם במדינה שיהיה מותר. אומר המערשור, במדינה מותר רק בשינוי, כפי שנימד בהמשך הגמרא. במקדוש מותר אפילו בלא שינוי. נראית הגמרא, דורש רובי חצר שנתקלקלה במימי גשמים, מביא תבן ושוטח בה. אומר לרב פופל לרובי ואותניה, כשהוא מרדה, אינו מרדה לא בסל, לא בקופה, אלא בשולי קופה. קופה שנשברו דפנותיה, באותה קופה הוא לוקח, ובשוליה הוא ממלא את תבן, וכך הוא מרדה על גבי החצר, כדי שהוא יזכור לו להשוות גומויס, כדי שהוא יזכור לעשות בשינוי, לא להשוות גומות. עוד ארוכים רובי המוירה עלי, רובי קיבל את הדברים ודורש דבורים שאמרתי לפניכם, טעותן בידי. ברם כך אמרו משום רבי אליעזר, כשהוא מרדה את התבן על גבי החצר שנתקלקלה ממי גשמים, אינו מרדה לא בסל, לא בקופה, אלא בשולי קופה, כדי שיזכור לא להשוות גומויס. ממשיכה הגמרא ואומרת, למדנו במשנה, ממלאין מבור הגולה. אומרת הגמרא, ולאיקלה לבי רב בנשה, ולהזדמן בשבת לביתו של רב בנשה. עושה הוא גברי באדם תורף אבו והקיש בגרופו על הדלת. אומר, אמר אולי, מן אי, מי הוא אותו בן אדם, להתחל גופי שהתחלל גופו דקומו חילי לשבתא, בגלל שהוא מחלל את השבת. במה הוא מחלל את השבת? בזה שהוא משמיע קול. אסור להשמיע קול בשבת. ככה כתוב במשנה במסכת בייס אלא מדבוב או מודבייס. לא מטפחין, לא סופקים כף אל כף בשבת, כי אסור להשמיע קול. אומרת הגמרא, אומר לי רב אלוהי, אוסו אל הקול של שיר. בגמרא, בבייס אלא מדבוב או מודבייס מבואר, שהסיבה שלא מוכים כף אל כף בשבת, גזירה שמה יתקן כלי שיר. שמה יבוא לידי שירה ויתקן כלי שיר. ממילא האיסור שייך רק כאשר הוא משמיע קול נעים. אומר רש"י, לא עשו אלא בקול של שיר הנשמע כאין שיר, בנעימה ובנחת, אבל לא כאשר הוא מקיש בגרופו על הדלת. נו, אז מה אחז אולי? הרו שמח, פרק חוב ג' משע בסלוחת ד' מסביר שאולי סבר שהאיסור בהשמעת קול זה איסור של מויליד. כמו שכתוב בגמרא בבית חוב ג' שאסור להוליד ריח בשבת, אסור להוציא אש מהאבנים. מסביר רש"י, כי זה מוליד, הוא מוליד דבר חדש, הוא מוליד ריח חדש, הוא מוליד אש חדשה שלא הייתה, וזה דומי למלוכה, איסור חדש. ממילא, אולי לשיטתו, שהאיסור זה מחמת מויליד, לא משנה איזה קול הוא מוליד, עם קול של שיר בנעימה ובנחת, או גם קול סתם, גם בזה יש איסור. אומרת הגמרא, איסיבי אביי, איך אתה אולי רוצה לומר שבכל השמעת קול בשבת יש איסור? הרי למדנו, מעלין בדיופי, אדם שיש לו יין בחבית, והוא רוצה להוציא את היין מהחבית אל כלי אחר, מה הוא עושה? לוקח דיופי. דיופי זה צינור שיש לו שני ראשים, הוא מקופף את אמצע הצינור, ראש אחד הוא מניח בחבית, ראש השני של הצינור בכלי אחר, לכן הצינור הזה נקרא דיופי, דיו, שתיים פי, פיות, והוא מוצץ קצת מהיין, והיין נשפך אל תוך הכלי, מותר לעשות כך בשבת. ומטיפין מירק לחולה בשבת. מירק זה כלי שמטיף טיפות מים, שמים תחתיו כלי מתכת הפוך, והמים נוטפים על גבי הכלי של המתכת ומשמיעים קול. לחולה אין לבריא לא, רק לחולה מותר, לא לבריא. איך ידומי? לאו דנים וקובוי דליטר. האם לא מדובר כאן שהחולה יושן, לא רוצים להעיר אותו בפתאומיות, שהוא לא יבהל, מסביר רש"י, אז רוצים להעיר אותו בצורה עדינה, מטפטפים מים, המים יוצרים קול, ועל ידי כך הוא מתעורר, אף על פי שהקול הזה לא נעים, רוצים לעורר אותו. והנה, רק בשבת, רק לחולה מותר בשבת, לא לבריא. אז רואים מכאן שכל השמעת קול שהיא, עדינו שהיא אסורה, גם כאשר היא לא נעשית בנעימה או בנחת כאין שיר. נראית הגמורה, לא, דתיר וקובוי דלינים, מדובר שהחולה ער וקשה לו להירדם ורוצים להרדים אותו, אז מה עושים? מטפטפים מים בנעימה ובנחת כדי שהוא יירדם, ומשתמה כי קול דזמזומה, כדי שישמע כאין שיר בנעימה ובנחת, ואז החולה יירדם. רק זה אסור, אבל קול סתם שבא להעיר את החולה משעינתו, שזה לא כאין שיר בנעימה ובנחת, מותר גם לבריא, לאו דווקא לחולה. אומרת הגמרא, יסיבי המשמר פירותיו מפני העופות ודלעיו מפני החיה, משמר כדרכו בשבת, ובלבד שלא יספק, לא ימחק כף אל כף כדי להבריח את הבעלי חיים מהפירות, ולא יטפח, לא יקה בידו על ליבו כדי להשמיע קול, להבריח את העופות, את הבעלי חיים, ולא ירקד ברגליו כדי להבריח את הבעלי חיים מהקול שיוצא מהריקוד, כדרך שהם עושים בכל מה איתה אימה, לאו דקומוי לדקולה וכל אילו דקולה אוסור. האם לא מדובר כאן, האם האיסור זה לא משום השמעת קול שיש במה שהוא רוקד, במה שהוא מטפח ובמה שהוא מספק את ידיו? אז הנה רואים שהשמעת קול אף על פי שהיא לא בנעימה או בנחת אסורה. אומרת הגמרא, אומר רבי חבר יעקב, לא, הסיבה היא אחרת, לא משום שהוא משמיע קול, אלא מה כן? גזירה שמה ייטול צרור, אם נתיר לו לספק, לטפח, לרקד כדי להבריח את הבעלי חיים, הוא גם ייקח צרור, אומר רש"י, ויזרוק עליהם, ואז יש חשש שמא הצרור יצא לרשות הרבים, הוא יעבור על הוצאה מרשות לרשות. הספסמס אומר שלולי דברי רש"י, הוא היה מפרש לא שיש חשש שמא הוא יוציא את הצרור לרשות הרבים, כי הגמרא אומרת שמא ייטול צרור, הגמרא לא אומרת שמא יזרוק צרור. אז מה החשש? שמא הוא יתלוש את הצרור מהאדמה והוא יעבור על איסור טוילש. אומרת הגמרא, ואלוהד אומר רב יהודה, אומר רב, נשים המשחקות באגוזים, נשים שמגלגלות אגוזים על גבי דף כדי שהאגוזים ייפגשו אחד עם השני, אסור. מה האיסור? מה הייתה אם אליו דקומוי לתקולה, כאשר האגוזים נפגשים אחד עם השני, מקים אחד בשני ויוצא הכל. אז הנה, האיסור לשחק בגוזים בשבת זה משום השמעת קול. אז רואים מכאן שהשמעת קול גם שלא בנעימה או בנחת כדרך שיר אסורה. נראית הגמרא, לא, דיל מאוסי להשבו יגום, הסיבה שלנשים אסור לשחק באגוזים זה גזירה שמה הם ישחקו עם האגוזים על גבי קרקע והם יבואו להשוות גומות לצורך המשחק באגוזים, לא משום השמעת קול, כי זה לא השמעת קול בנעימה או בנחת. דיל לא יתאי מאוכי, עוד אומר רב יהודה, נשים משחקות בתפוחים אסור, אוסו מל או ילוד קול איקה, כשהתפוחים נפגשים אחד בשני לא יוצא קול, כשגוזים נפגשים אחד בשני יש קול. אז פה עוד היה אפשר לחשוב שהאיסור לא מחמת השבוי גומס, אלא האיסור זה מחמת השמעת קול. אבל בתפוחים, מה שייך השמעת קול? הם לא משמעים קול מיוחד.
קול הלשון.
על כוחו שהאיסור שם, הם יבואו לשחק עם התפוחים על גבי קרקע, והם יבואו להשוות את הגומות לצורך המשחק. אומרת הגמרא, תנן, ממלאים מבורא גולה, מבורא גדול בגלגל בשבת במקדש אין, במדינה לא. מה הייתה אמה? לאו משום דאוילו דקולה ואוסו. מה האיסור? מה האיסור למלות מים בגלגל בשבת? במדינה, במקדש מותר, במדינה אסור. למה? האם לא משום השמעת קול שיש כאשר הוא מגלגל בגלגל, כתוב במסכת תומד למד עמוד בייס, שכאשר היו מניחים את הכיור בתוך בור הגדול, כפי שלמדנו במשנה, זה היה משמיע קול גדול שהיו שומעים אותו עד יריחו. אז הנה רואים שהשמעת קול גם שלא בנעימה או בנחת הדין הוא שהיא אסורה. כדברי אולה, אומרת הגמרא, לא, גזרה שמא ימלא לגינתו ולחורבתו. הסיבה שאסור לשאוב בגלגל מים מהבור, לא משום השמעת קול, אלא מה כן? שמא הוא ימלא מים וישקה את גינתו ואת חורבתו, ואז הוא יעבור על זורע בשבת, בהשקיית המים. גינתו כן, אבל מה זה חורבתו? בחורבה יש צמחים. אז ראיתי לבאר על פי תוספות, בתחילת מסכת מועדקות, דף בית עמוד א', דיבו המסחי לגינוסוי, שבחורבה היו אילנות שהתייבשו, ועכשיו נוטעים בהם אילנות חדשות. אז צריך להשקות אותם. המימר, שור אלה ממלא בגלגל במחוי זה, יתיר למלות בגלגל מים בשבת, במקום ששמו מחוי זה. אומר, מיתי מגוזו רבונון, שמא ימלא לגינתו ולחורבתו? אוכל לא גינה איקה, לא חורבה איקה. אין במחוי זה לא גינה, לא חורבה, ממילא אין סיבה לאסור לשאוב מים בגלגל בשבת, כי אין חשש שמא יבואו להשקות לגינתו ולחורבתו. כאיבו דקוחוזה דקוטורו בו קיטנה, כיוון שהוא ראה שמשתמשים במים לצורך שריית פשטן בימות החול, אוסר להו, הוא אסר להם. הם שואבים מים לצורך שריית פשטן ביום חול. אומרת הגמרא מבאר הקר, כך למדנו במשנה, מה למדנו במשנה? שמותר לשאוב מים מבאר הקר. מהי באר הקר? אומר שמואל, בור שהקרו עליה דברים והתירוע. אומר רש"י, בור שקראו עליה דברים, נמנו והתירו לשאוב מים מהבור. מי סיבי, לא כל הבורות הקרות התירו, אלא זו בלבד. ויאבוס שהקרו דברים עליה, מהי זו בלבד? אם אתה אומר שנמנו וגמרו להתיר את שאיבת המים, אז זה לא דווקא בבור הקר, זה בכל הבורות כולם. אז מה הכוונה אלא זו בלבד? משהו שבבור מסוימת, לא בכל הבורות כולם. למה? הרי קרו עליה הדברים והתירו את שאיבת המים בשבת, לאו דווקא באותה הבור, אלא בכל הבורות כולם. אין משהו מיוחד בבור הקר, זה במקרה היה איזשהו בור מסוים, גם לא. התירו את שאיבת המים בשבת. אומרת הגמרא, אלא אמר רב נחמן, באר מים חיים. הקר זה מלשון מקור, באר מים חמים, חיים, שנאמר, כהקיר ביר מימיה, זה פסוק בירמיהו, כמו שיש באר שנובע מים חיים, ככה רעות שלך, מתעונן הנביא ירמיהו. גופה, לא כל הבורות הקורות התירו על הזו בלבד, בור מסוימת, בור של מים חיים. וכשעלו בני הגולה, חנו עליה ליד אותה בור, ונביאים שביניהם התירו להם, לשאוב מים אותו בור, ולא נביאים שביניהם אלא מנהג אבותם בידיהם לשאוב מים מאותו הבור, מאותו בור של באר מים חיים ששם חנו כאשר עלו בני הגולה. אז רק, כנראה רק מאותו בור מותר לשאוב ולא משאר הבורות. נמשיך למשנה הבאה. המשנה הבאה עוסקת בשרץ שנמצא בבית המקדש. נלמד בזאת השם שחזל התירו איסור טלטול מוקצה כדי לפנות את השרץ מבית המקדש, והנושאים שנעסוק בהם, באיזה אופן מותר לסלק את השרץ, על ידי איזה כלי הוא מסלק את השרץ, וגם מאיזה מקומות בהם השרץ נמצא התירו חזל איסור טלטול מוקצה כדי לסלק מאותם מקומות את השרץ. אומרת המשנה, שרץ שנמצא בשבת בבית המקדש, כהן מוציאו באמיינו, באבנתו, שלא לשעות את התומה, דברי רבי יוחנן בן ברויקו, דהיינו, הוא לא ממתין עד שימצא לו צוות מלקחיים של עץ שאינה מקבלים תומה שבהם הוא יוציא את השרץ, אלא מותר לו באבנתו למהר ולהוציא את השרץ מבית המקדש. כך סובר רבי יוחנן בן ברויקו, רבי יהודה חולק, רבי יהודה סובר בצוות של עץ, הוא ממתין עד שיזדמן לו צוות של עץ מלקחיים שעשויות מעץ שהם פשוט היקלי עץ ואינם מקבלים תומה, ובהם הוא מסלק את השרץ. ולמה? שלא להרבות את התומה. ורשי, דיבור המסחיל כהן, בתחילת הדיבור, מבואר בדברי רש"י שלא להרבות את הטומאה, דהיינו שלא לטמות כלי שורס, שלא לטמות את האבנת בטומאת שרץ. הרשש מיר שלא מצאנו איסור לטמות כלי שורס, לכן הרשש מסביר שלא הכוונה, כך מציע הרשש, לא הכוונה להרבות טומאה בזה שהוא מטמא את הכלי שורס. הכוונה שלא להרבות טומאה, דהיינו על ידי שהוא מטמא את הכלי שורס, אז יש כלי נוסף טמא שנמצא בבית המקדש. אז האיסור הוא לא מחמת עצם טומאת הכלי שורס, אלא שעל ידי כך יש כלי טמא נוסף מלבד השרת שנמצא במוקו עם קודש. ממשיכה המשנה ואומרת, מאיכן מוציאים אותו? איכן נמצא השרת שמשם התירו חז"ל להוציא את השרץ בשבת ולא חששו לאיסור מוקצה? מן ההיכל שלפני קודש הקודשים ומן העולם ומבין העולם ולמזבח שהם נמצאים לפני ההיכל, דברי רב שמעון בננוס, אבל לא מהעזרה. מהעזרה אסור. רב עקיבא אומר, כל מקום שחייבים על זדונו כרת ועל שיגגתו חטאת, משם מוציאים אותו, דהיינו גם מהעזרה. תמי שנכנס לעזרה, אם זה במיזיד חייב קראת, אם זה בשוגג חייב חטוס. גם מהזרה התירו חזל להוציא את השרץ בשבת. ושאר כל המקומות, דהיינו הרבית לפי רבי עקיבא, או הזרה לפי רב שמעון בננוס, אסור לטלטל מוקצה כדי לפנות משם את השרץ, אלא מה? קופין עליו פסחתר, קופים על השרץ, כלי מנחושת עד מוצאי שבת, ובמוצאי שבת מסלקים אותו. אומרת המשנה, רב שמעון, אם המקום שהתירו לך חכמים משלך נתנו לך, שלא התירו לך אלא משום שבוס, דהיינו חז"ל התירו רק איסור שבות, דהיינו חז"ל התירו דבר כזה שלא אסור מעיקר הדין. בגמרא נלמד בעזרת השם ביתר ביור הדברי רב שמעון. אומרת הגמרא, אומר רב טובי בר כיסנא, אומר שמואל, המכניס טמא שרץ למקדש חייב, שרץ עצמו פטור. אדם שמכניס טמא שרץ למקדש חייב, אבל אדם שמכניס את השרץ עצמו למקדש, הדין הוא שהוא פטור. מה איתה? אומן קרוא מזכר עד נקבה תשלחו, מי שיש לו טהרה במקווה יצא שרץ שאין לו טהרה במקווה. מזכר עד נקבה, לזכר ונקבה יש טהרה במקווה, שרץ אין לו טהרה, גם אם יטבול את השרץ בתוך מקווה הוא יישאר הלאה בתאונתו. אם כן, מי שמכניס אותו לבית המקדש פטור עליו. לי ממסייע לי, מזכר עד נקבה תשלחו, פרט לכלי חרס, דברי רבי יוסי הגלילי, מה איתה אימה? לאו משום דלייס לי טהרה במקווה, כלי חרס אין לו טהרה במקווה, לכן פטורים עליו משום ביאת מקדש. אומרת הגמרא, הנה ראיה שמי שאין לו טהרה במקווה לא חייבים עליו משום שמכניסים אותו לבית המקדש, והוא הדין שרת שאין לו טהרה במקווה. אומרת הגמרא, לא, מי שנעשה אב הטומאה יצא כלי חרס שאינו נעשה אב הטומאה, לאוי לו מי שאין לו טהרה במקווה, חייבים עליו כאשר מכניסים אותו לבית המקדש. למה לא חייבים על כלי חרס? משום כלי חרס לא נעשה אב הטומאה. רש"י מסביר שבכדי שיהיה אב הטומאה צריך, יכול להיות אב הטומאה בשני אופנים, או שהוא נוגע באמת עצמו ואז הוא נהיה אב הטומאה, וזה בכלי חרס לא שייך. למה? כי כתוב לגבי מי שנוגע בטמא מת, מי שנוגע באבי אבות הטומאה, כתוב עליו וחיטאו ביום השביעי, רק למי שיש טהרה במקווה הוא נטמא ונעשה אב הטומאה כאשר הוא נוגע באמת שהוא אבי אבות הטומאה. כלי חרס אין לו טהרה במקווה, ממילא הוא לא נעשה אב הטומאה כאשר הוא נוגע באמת שהוא אבי אבות הטומאה. ואפשרות נוספת להיות אב הטומאה זה כאשר הוא נעשה מדרס לזב, הזב הוא אב הטומאה, וכאשר הוא נעשה מדרס לזב אז הוא נעשה אב הטומאה כמו הזב עצמו. אבל גם זה לא שייך בכלי חרס. כלי חרס ברגע שדורסים עליהם הם נשברים, ממילא אז כלי חרס לא ייתכן שהוא יהיה אב הטומאה, וממילא לא חייבים עליו כאשר מכניסים אותו טמא לבית המקדש. אומרת הגמרא, למקטנוי, שרץ שנמצא במקדש כהן מוציאו בהמיינו שלא להשעות את הטומאה, דברי רבי יוחנן בן ברויקו, רבי יהודה אומר בצוות של עצמו ציו, שלא לרבות את הטומאה, המחלוקת שלמדנו עליה במשנה, אם צריך להזדרז ולהוציא את אשר עשה בית המקדש באבנתו של הכהן, או שהוא ממתין עד שימצא לו צוות של עץ שאינו מקבל טומאה. מה אליו כל מפליגים דמן, דאמר שלא לשעות כל סובר המכניס שרץ למקדש חייו. מכיוון שכך, צריך להזדרז ולסלק את השרץ מבית המקדש. כי מי שמכניס אותו לבית המקדש יש איסור, אז עדיף למהר ולהוציא אותו באבנתו של הכהן ולא להמתין עד שיזדמן לו צוות של עץ שאינו מקבל טומאה. ומן דומה שלא לרבות חוסובה מכניס שרץ למקדש פטור. אומרת הגמרא לא, דכולי עלמא חייב, כולי עלמא סוברים שעל הכנסת שרץ למקדש חייבים. בכל זאת, למה צריך להמתין עד שימצא מלקחיים של עץ ליטול בהם את השרץ? ויוכל באוקו מפליגי מר סובר שהוא יתו מעודיף על פני ריבוי תומה. ומר סובר אף הוא שתומה עודיף על פני שהוא יתומה. השאלה היא מה להעדיף? האם עדיף המתנת התומה, העיקר לא להרבות תומה, לא לתמות גם את האבנת, או שעדיף לו תרבה בתומה אבל אל תשעה את התומה? אומרת הגמרא, אלוקן יתנוי דתנן מיכן מוציאים אותו. מה אליו באוקו מפליגי? דמאן דאומר מהזורו, אותו מאן דאומר. דהיינו, רבי עקיבא שסובר שיתירו טלטול מוקצה גם כאשר השרץ נמצא בעזרה. רבי עקיבא סובר שחייבים על הכנסת שרץ למקדש, לכן יתירו חזל להוציא אותו גם מהעזרה. אבל רב שמעון בן אנוס שחולק ואומר שרק מההיכל או מה שכנגד ההיכל, רק מאותם מקומות מותר להוציא את השרץ, הוא סובר שאין איסור משום טומאה בהכנסת שרץ לבית המקדש. כל האיסור שזה לא כבוד המקדש. לפני קודש הקודשים, לפני ההיכל יש שרץ, זה לא כבוד, אבל לא מהעזרה. אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן, לא, לאוילום כולי עלמא לא יפליגי שאדם שמכניס שרץ לבית המקדש חייב. אם כן, למה סובר רב שמעון בן אנוש אם השרץ נמצא בעזרה לא יתירו חזל איסור טלטול מוקצה משום כך? ושניהם מקרא אחד דרשו, מה כתוב? ויבואו הכהנים לפנימה אל ההיכל בית השם לטהר, ויוציאו את כל הטומאה, את כל העבודה הזרה שמצאו בהיכל השם לחצר בית השם לעזרה, ויקבלו הלוויים להוציא לנחל קדרון חוצה. מר סובר מדיישתני בעזרה בלוויים בעזור הליק, למה לביאים הוציאו אותו מהעזרה? למה לא הכהנים? סימן שאין תומה בעזרה. ולכן את השרץ מותר להוציא רק מהאיכל ומה שכנגד האיכל, אבל לא מהעזרה, כך סובר רב שמעון בן אנוס. ומר סובר, עד איכד אלוהי אפשר בלביאים מפקי כהנים. אשתו, היינו בעזרה, שאפשר לביאים, לפני מהעזרה אי אפשר בלביאים, אבל בעזרה אפשר כבר לביאים. תולי מטעמי כהנים, לא מטעמים את הכהנים במקום שאפשר בלוויים. אבל להשעות בעזרה, ודאי שאסור להשעות.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.